צורת הדף ככה קצת שונה, זה כדי לעורר מדי פעם. היא שונה בכוונה כי אני רוצה פשוט לנסות, אם נצליח, להסיק, לנסות לראות את 10 המכות יחד. פרעה לא קיבל אותם יחד, אבל אנחנו צריכים לנסות להבין את כל המהלכים מכאן ואילך, וגם מה שכבר התחלנו מתוך איזושהי ראייה כוללת של המכות. על כן הייתי מבקש לנסות לראות את הכל, לכן זה גם בדף אחד, כדי שנוכל פשוט כמו בבית ספר ללכת ממקום למקום, לראותם יחד. אולי לפני שנתחיל ב-10 המכות, אנחנו אחרי 7 המכות הראשונות בפרשה הקודמת, ולפני 3 המכות הבאות אצלנו עכשיו בפרשה האחרונה. גם זה אגב דבר מעניין מאוד, החלוקה בין 7 המכות בפרשה הזאת ל-3 המכות בפרשה הזאת. אני מקווה שגם לזה אולי קצת נוכל להגיע תוך כדי דברים. לפני שנתחיל את 10 המכות כסדרן, אני רוצה שנשים לב ל... 2-3 נקודות מוזרות בסופן של המכות. לא נפתור אותן עכשיו, אבל לפחות אני רוצה שנשים אליהן לב. המספרים שיש כאן הם פשוט לפי סדר המכות. דם, צפרדע, כינים. מספר 10 זו עם מכת הבכורות. מכת הבכורות היא מכה שיש עליה התראה. כזכור, ישנן 3 מכות שעליהן אין התראה. כל מכה שלישית בדסך, הדס ואחיו, עוד מעט נראה את זה יחד, אין בה התראה. נראה באמת, אני מקווה נראה את הדברים כמו שהם מבפנים. היא כבר מופיעה ללא התראה, נצא ידך על השמיים והיא חושך. כינים, צריך להבין למה זה. במכת הבכורות ישנה התראה, וההתראה ניתנת בעיתוי מאוד מעניין. אם תסתכלו בסוף מקור 9, שאני לא רוצה עדיין להיכנס לפירוש המכות, לעניין עצמו, אלא רק לנקודה הזאת. אם תסתכלו בסוף מקור 9, כתוב שם כך: פרעה נכנס למסע ומתן מאוד מייגע עם משה, הוא מנסה לשכנע אותו שיצאו כבר ממצרים, בעברית של היום נחסוך את מכת הבכורות הבאה, היא נוראית. רק צונכם ובקרכם יוצג, תשאירו פה את הצון והבקר. משה עונה לו ככה מאוד פרובוקטיבי. אני חושב שבוועדת חקירה שהייתה מוקמת היום לא היו מקבלים את זה כל כך יפה. משה עונה לו קשה מאוד, לא תישאר פרסה. כאן לא יישאר כלום, אנחנו לוקחים גם צאן ובקר. דבר מעניין, שעל זה הוויכוח. זאת אומרת, הוויכוח הוא לא לשלח את עם ישראל, אלא על זה. זה מעניין מאוד, נגיע לזה אחר כך. פרעה מתרגז, ואז בסוף מקור 9, רואים את הפסוקים האחרונים במקור 9. ויאמר לו פרעה, לך מעליי. סגנון, רציתי להגיד לא פרלמנטרי, היום כן פרלמנטרי. ויאמר לו פרעה, לך מעליי, כי שמר לך אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. משה עונה לו כמנהג המקום, ויאמר משה, כן דיברת, קבל איסור, באמת לא אוסיף עוד ראות פניך. לא רק אני, בכלל לא כל כך יוסיפו ראות פניך. אבל תרשה לי רק לפני שאני עוזב פה עוד מעט, להודיע לך על מה שהולך להיות מחר בלילה. כדאי שפשוט תדע לפני. ואז בא הפסוק הבא, מקור 10 זה הפסוק הבא. ויאמר השם אל משה, רגע רגע, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחריכם ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. יש כאן שני פסוקים שנכנסו לאיזה מין מסבצת ככה מקובקבת יפה, ואני אגיע אליהם מיד, כי מה שקשה לי זה מה הם עושים פה בכלל. הרי עכשיו הוא הולך לתת את ההתראה, נכון? מה תהיה ההתראה על מכת בכורות? הנה הפסוק הבא בפסקה הבאה. ויאמר משה, כה אמר השם כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, נכון? ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השבחה, והייתה צעקה גדולה ולכל בני ישראל. עד הפסוק האחרון רואים אותו שם, וירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו לי לאמור שאתה וכל העם אשר ברגליך ואחריכם אצא. ויצא מעם פרעה בחורי אף. זו תגובה לגירוש שגירש פרעה. נכון? כלומר, מה בעצם היה פה? ברור. אחרי מכת החושך, קרא פרעה למשה, אמר לו, די, גמרנו, צאו ממצרים כולכם, רק בלי הצאן והבקר. משה ענה, לא סתם תשובה שלילית, אלא שלילית מאוד קיצונית. גם אתה תיתן בידינו עולות וסבכים, לא תישאר פה אף פרסה. פרעה התרגז, ומשה אמר לו, אני באמת עכשיו הולך הביתה ובאמת לא ניפגש יותר, רק דע לך, כחצות הלילה, יהיה מכת הבכורות. דרך אגב, הודעתי לך על זה בהתחלה, כשדיברנו, אמרתי לך, כה אמר השם בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך, יכולת לעצור את זה. עד כאן הכל ברור. מה רציתי להגיד? פתאום באמצע, אתם רואים את מה ששמנו במשבצת? בחומש זה מופיע אותו דבר, רק בלי המשבצת. ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד, אביא על פרעה ועל מצרים אחריכם, ישלח אתכם מזה, כשלחו קלה, גרש יגרש אתכם מזה, ואתה מצפה שעכשיו יגידו, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, נכון? אתה בשיא המתח עכשיו. נו, מה ההתראה? מה הולך להיות הנגע? וזה יבוא עוד שני פסוקים. כאילו בפרשה מפסיקה באמצע. נו, אז מה כל כך דחוף באמצע להגיד עכשיו? תראו. דבר נא. מי אומר למי? השם למשה. הוא עומד לפני פרעה, אתם רואים את הציור? הוא עומד לפני פרעה עכשיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, לפני שאתה הולך להגיד לו על מכת בכורות שהולכת להגיע, יש לי עוד משהו. ומשה בלחץ, הוא הרי רוצה לצאת בכורי אף. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. כסף, אל תשכח. אתה יכול בסוף פה לצאת בחינם. אפשר את זה להגיד אחרי שאני יוצא מהדלת של פרעה? הרי אני לא הולך לדבר באוזני העם בשנייה הזאת. אני עכשיו בכסח עם פרעה. אני הולך לצאת בחורי אף, אני אגמור להגיד לו את מה שיש לי, ואז אני בהחלט אלך לעשות את זה. זו הפסקה הכי פחות שייכת בעולם. זה לא פרשה בפני עצמה, זה באמצע. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים. בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מה אתה עושה פה? אני מבין שאחרי ההתראה על מכת בכורות לפני המכה עצמה עוצרים עם מצוות של פסח מצרים. בסדר? כי מיד אחרי מכת בכורות בלילה יצטרכו לצאת. אז מספרים לנו מה יהיה. הבנתי. אבל מה זה עושה באמצע ההודעה? זה רק אם נשים לב עוד פעם, בגלל שזה כל כך מוזר מה זה עושה פה, אולי קשה לשים לב לתוכן. אני חוזר רגע למשבצת הזאת. דבר נא באוזני העם, בוא נשמע טוב, וישאלו מי? איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. איזה רומן מצרים ישראל. ממש איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. ממש פורים, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מצוין, אחוות לוחמים. אגב, לא כך דובר אף פעם. בהתחלה כבר נאמר ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, אית מאת רעהו. איך זה התרחש? זה הדבר הכי מופלא, שימו לב לסוף של סיפור עשר המכות. לסוף. פרעה כמובן נסבר בסוף. אחרי הטרגדיה הדירה של מכת בכורות, אני קורא את סוף 10, ויהי בחצי הלילה, עוד מעט נחזור להתחלה. אבל ניסיתי פעם אחת ללכת לפי הסדר, אז גם מתחילים בסוף, אבל נחזור מיד להתחלה. ויהי בחצי הלילה, ועשם היכה חול בכור בארץ מצרים, כי בכור פרעה היוסף על כיסאו עד בכור השבי, ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדה וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדברכם. כדברנו זה לא רק אנחנו בבני ישראל, זה גם הצאן והבקר. בסדר, גם צאנכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם, ולכו. הבנתי. תראו את הסוף. ובירכתם גם אותי. אם כבר, למה לא תעשו לי איזה מי שבירך? אם סיימנו, זה הסיום של 10 המכות. הפסוק הבא זה שהם גורשו והיה חמץ ויצר היה והם יצאו. והם שמנו לב, אני לא שמתי לב. סיום 10 המכות, בא פרעה ואומר, אולי תיתנו לי ברכה. לא תתפללו להשם. זהו, אמר כמה פעמים, עתירו להשם ויסר את המוות הזה ויסר את הצפרדעים. אתם הרי עובדים בתור עבד. למה לא תיתנו ברכה? לא, יהודי, לא, אדם לא נחמד אני. וברכתם, זה הסיום. תנו לי ברכה. מעניין מאוד. ראיתי של אחד מהאדמו"רים, כמובן על דרך החידוד, אומר, הרי פרעה עשה עצמו אלוה. הוא אמר, וברכתם גם אותי, אמר לו, משה רבנו, אין בעיה, אבל מה השם של האמא? אני אעשה משלך, אין שום בעיה, אבל אתה מבין כבר סוף סוף שיש לך אמא ואבא, או שאתה עדיין בחלומות שלך. שכרת מזה? עכשיו אני יכול לברך. תמיד רציתי, רק לא ידעתי את השם. חשבתי את הבן של היאור. לא ידעתי מה אומרים, בן היאור, בן היאור, לא ידעתי איך עושים את זה. עכשיו אני יודע איך. טוב, מה זה וברכתם? הסיום הזה, הסיום שבו פתאום ישראל מצרים, אני לא יודע אם שמים לב לזה, זו תופעה מדהימה, נקראים איש ורעהו. אישה ורעותה, מה כתוב פה? זה הרי מלחמה, זה אויבים. זה פרעה פונה וברכתם, לא תבקשו מהשם שיסיר מעליי משהו. אבי מלך ביקש מאברהם תתפלל מהשם, פרעה ביקש הרבה פעמים, פתאום זה סיפור אחר. פתחתי בסוף, כדי לחזור אל הסוף הזה כאשר מגיע אליו. אני סבור שאם נלמד את 10 המכות כסדרן, נוכל אולי להבין מה בעצם הולך לצאת ממצרים. והטענה שלי היא לא רק עם ישראל, או עם ישראל, אבל לא הבנו בדיוק מה זה. לא עושה גם העולם כולו, הרבה יותר מזה. אבל בואו נלך לאט לאט. נתחיל בהתחלה, כולנו יודעים תמיד את סימני המכות מליל הסדר, אלו 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, זה השלב שבו גם מי שלציפ טיפה נרדם באגדה, התעורר עכשיו ומתחילים לשיר קצת, ואלו הן דם צפרדע כינים ערוב בברשין, ברד הרבה חושך מכת בכורות, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים בסך הדף באחר. לפני כמה שנים טובות עסקנו פעם בדסך הדס ופעם בבאחר. אני מבקש לנסות לראות מכלול ביחד. הרי דברי רבי יהודה הידועים האלה מוזרים מאוד. מה הוא בא להגיד לנו? דסך הדס באחר, לדעתי יותר קל לזכור דם צפרדע כינים מלזכור את הראשי תיבות. הוא לא בא להקל עלינו בזיכרון 10 המכות. אם הוא בא להקל בזיכרון 10 המכות, את זה יכול להוציא מחשב בקלות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. איך אומרים הפרשנים? רבי יהודה, יהודה זה השם היחיד בעולם, שבשם יש את כל היוד כי וווקו. ודלת. כל מה שהתרחש במצרים זה איך שם י' כ' ו' כ' מתגלה בדלת הכנפות של העולם. רבי יהודה היה אומר, אם תלמדו טוב את הסימנים שלי, תבינו מה קרה ל-י' כ' ו' כ' במצרים. מה קרה? נדמה שכדי לפתוח, צריך לפתוח בהצהרת הפתיחה, ומיד אחריה נעבור על המכות. הצהרת הפתיחה לא כתובה לפנינו בדף, היא מופיעה מיד בדברים הראשונים, במילים הפותחות של משה ואהרון אל פרעה. ורוצים לנתח פרשות כל כך ארוכות ויסודיות, 10 מכות שבאו על המצרים, צריך לשים לב לפתיחה. הפתיחה תמיד יש חשיבות עצומה. משה ואהרון מגדירים מטרות, ומשה מגדיר את טיב ההתנגדות. שבועיים האחרונים עסקנו בהבה נתחכמה לו של פרעה, ובצורה שבה משה ואהרון פועלים נגד ההבה נתחכמה. פעם אני מבקש להבין את המגמה. ואחר פרק ה' פסוק א', אני קורא לו מהדף. באו משה ואהרון, אחרי שהם דיברו עם עם ישראל ואמרו לו שלהם כי פקד השם את עמו. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה. כל בעיות הפנים כבר אחרינו. הם עשו את האותות לימי העם, העם האמין, כבר מגיעים אל פרעה. ויאמרו אל פרעה, נשים טוב לב, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. כאן שלושה חלקים. השם, בבית הזה של פרעה זה לא כל כך מקובל המילה. כה אמר י' כ' ו' כ', שם המפורש. השם הזה הוא גם אלוהי ישראל. זאת עובדה נוספת. אדם יכול להגיד, נניח שאני מקבל את היות השם בעולם, נניח, מי אמר שהוא אלוהי ישראל? והדבר השלישי, רק השלישי, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. שאנחנו התרגלנו הרבה פעמים להזכיר ששלח את עמי לא מופיע במקרא אף פעם לבד. בניגוד ל-let my people go המקובל. לעולם זה מופיע שלח את עמי זה. אין אף פעם שלח את עמי. שלח את עמי ויעבדו לי, שלח את עמי ויחוגו לי. אנחנו לא ביקשנו מעולם חופש. ביקשנו חופש מפרעות. אנחנו ביקשנו עבדות. המזמור שאנחנו אומרים כשאנחנו יוצאים ממצרים הוא הללויה, הללו, עבדי השם, הללו את שם השם. זה התואר הנכסף שקמנו אליו כל הזמן. חופש זה אמצעי. עבדי השם זאת המטרה. אבל יש כאן שלושה חלקים. השם, הייתי אומר הבורא, אלוהי ישראל והמשגיח שיש לו יחס לבני אדם. רבים מהפילוסופיה טוענים שיש בורא, אבל זה בכלל לא מעניין אותו מה שקורה פה למטה. הוא השם והוא אלוהי ישראל, כלומר עם ישראל גם יגלה את השגחתו בעולם. הדבר השלישי, שלח את עמי. כלומר, לעם ישראל יש כוח שלא תצליח להתעלם ממנו אף פעם. למילה שלח את עמי ויחוגו לי במדבר הייתי משתמש בתרגום, אנחנו מבקשים ממך א' להכיר בקיומו של הבורא, שנית לדעת שהוא משגיח, שלישית להכיר בנצח ישראל. בלי שלושת החלקים האלה אנחנו לא יכולים להתקדם. אילו היה פרו אומר כאן עכשיו, קיבלתי על עצמי את שלושת החלקים, פה היינו יוצאים ממצרים. גם הוא. אבל הוא ענה בשלושה חלקים של שאלות. ויאמר פרעה, שימו לב, א', מי השם אשר אשמע בקולו? ממש מדויק, זה עונה לתואר השם. מי השם? שאלה לגיטימית. אני לא גדלתי על זה אף פעם בחיים. ספרו לי מי זה בכלל. מבחינתי אין דבר כזה. ב', לא ידעתי את השם. אמרנו כבר הרבה פעמים, לדעת במקרא זה להתחבר, זה לדעת שיש לנו קשר ממש, והאדם ידע את חווה אשתו. וירא אלוהים את בני ישראל, אמרנו בפרשה הקודמת, וידע אלוהים. זה לא שנהייתה לו אינפורמציה, אלא הוא החליט להיות נותן ליבו עליהם. אז א' לא, א' מי השם? ב' לא ידעתי את השם. ג' וגם את ישראל לא אשלח. מה עושה וגם? למה לא שמאמר מי השם וגם לא ידעתי וגם את ישראל? הרי הוא אומר, תראו, יש לי כאן שתי שאלות פילוסופיות חשובות. מי השם אשר אשמע בקולו? מי אמר שיש בורא? שנית, מי אמר שהבורא משגיח? ניסית. מה אתם מפרים פה? מה אתם בכלל מעניינים? מה אתם מדברים איתי עכשיו על שלח את עמי? מה? שלח את עמי זאת אומרת שאתם טוענים שיש השם והוא נצח ויש לו עם שגם הוא כך? כלומר, אם יש עם של השם, גם העם הוא נצחי. זה בכלל אני לא אומר. רבי יונה נתן סימנים, והבסך הדס ואחר, בצורה ברורה ביותר לעניות דעתי. הם שלושה קורסים מזורזים, בשלושת הנושאים שעלו בביתו של מלך מצרים, שאמורים להתברר. נושא א', מי השם? דם, פרדע, כינים, נראה את זה מהיר. מקור אחד, מכה ראשונה, מכת הדם. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח האב. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור. עוד נחזור לפסוק הזה, כי הוא פסוק פתיחה כל פעם למכה ראשונה בשלשות. והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, השם אלוהי העברי נשלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. נו, אז מה עכשיו אתה הולך לבקש? בטח שלח את עמי. בוא נמשיך להסתכל הלאה. לא מבקש ממך שלח את עמי, בכלל. רק באתי להגיד לך משהו. כה אמר השם, בזאת תדע, כי אני השם. אתה יודע בשביל מה בעמקת אדם? שתבין, שאלת מי השם? אני השם. זה אגב הייתה הפתיחה לעם ישראל. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. ואירא אל אברהם אל יצחק אל יעקב ואל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם. מה כל המגמה של סיפור יציאת מצרים? וידעתם כי אני השם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם. אני השם אלוקיכם. זה כל הסיפור. אז קודם כל, במכת אדם פשוט בזאת ידעתי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. כלומר, יש להשם הזה כוח לשלוט על מי שאתה חושב שיש לו כוח, דהיינו היאור. נכון? מה תהיה התגובה הראשונה של מי שלא מאמין בכוח הזה שפתאום מתגלה לו? הוא ינסה להפעיל את הכוחות שלו. נו, אז מה ינסה עכשיו לעשות פרעה? להפעיל את החרטום. אם תשימו לב, בשלוש המכות הראשונות, זה רק בהם מתערבים החרטומים. למה? כי שלוש המכות הראשונות באות לברר מי אתם. הנה תראו. ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יהוריהם ועל הגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם, וירם במטה ויח וכולי. ואז הדגה אשר ביאור מתה, ויבאס היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. מה עושה מיד משה? ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אז החרטומים לא מצליחים לעצור את הדם, כלומר להחזיר את היאור למקומו, אבל הם כן מצליחים לעשות אותו דבר. כלומר, יש להם כוח להמציא מכונה כזאת. אין להם כפתור איך מחבים. טוב, אבל עדיין זה לא אומר שאני יכול להמשיך הלאה. למה דווקא על ידי ההקעה ביאור יגלה פרעה שהשם הוא השם? דיברנו בזה הרבה פעמים. נדמה לנו שהפירוש הכי יסודי, הזכרנו אותו כבר כמה פעמים, הפירוש הכי יסודי הוא אותו הפירוש של מדרש תנחומה הקדום, שאומר שפרעה היה הולך ליאור כל בוקר כדי לא לצאת לנקביו. זה רש"י. פרעה היה הולך כל בוקר ליאור והיה עושה ביאור פלטים במים. היה עושה שם אבנים כאלה, ארמונות מים. זה נשמע בהתחלה מדרש מוזר קצת. ומה הוא היה עושה שם בארמונות מים? היה נכנס פנימה והיה משתחווה לדמות עצמו. למה? מסיבה הכי פשוטה בעולם. כי פרעה מסכן הוא המצרי הכי מסכן במצרים. כי במצרים, מה זה מצרי טוב? מצרי טוב זה אחד שיש לו עבד. איך הוא יודע איך להתנהג עם העבד? גם הוא עבד. כך בונים בית עבדים. לכל מצרי יש אדון ועבד. וככה אתה נהיה המצרי. המפקד, וזה אתה רודה בו. מצרי שאין לו עבד, זה כמו גוף בלי נשמה. הוא צריך את זה. אבל גם הוא צריך אדון. איך תמיד הזכרנו בשם הנציב? סוס ורוחבו. כל אחד הוא סוס של זה שרוכב עליו. והרוכב, וכך הלאה. רק אחד מסכן בשרשרת הזאת, פרעה. כי הוא מסכן, אין לו אדון, מה יעשה? אז הוא הולך ליאור, והוא רואה את עצמו. והאנרכיסט הזה משתחווה לדמות עצמו. והוא נהיה מיתוס. וכשהוא נהיה מיתוס, הוא יכול להתחיל לעבוד. מה עם מכת הדם? מכת הדם היא שהיאור הזה כבר מפסיק להיות ראי. יאור זה ראי. זאת הנותיות. וכשהראי מפסיק להיות ראי, לפרעה אין יותר פרעה נחמד שאפשר להסתחוות אליו. וכשלפרעה אין יותר אחד שאפשר להסתחוות אליו, במקום זה יש משהו אחר. דם. דם מזכיר לך בדיוק מאיפה אתה. אולי זה יעזור לך להשתחרר קצת מהפנטזיות החולניות שלך. אין לי שום תקווה שאחרי מכת הדם תאמר למי שהוא בוא נשחרר את העם. רק רציתי קורס מבוא במי השם אשר אשמע בקולו. תפנים ותלך מהר מהיאור, כי אם תישאר פה 7 ימים אתה כבר לא תראה במקומך רק דם, אלא גם אתה תוכל לראות בטעות צפרדע. אנחנו נעבור למכה השנייה ותראו איך מתקדמת. מכה 2, ויאמר השם אל משה, כל העיסוק בשלוש המכות הראשונות לעניות דעתי הוא במי השם. תראו איך זה הולך. בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. מה ינסה לשלח? הנה אנוכי נוגף את כל גיבורך בצפרדעים. פרעה מה עושה כדי להוכיח שאין השם? מביא את מי? את החרטומים. ויעשו חן החרטומים בלעתיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. אבל שוב, הם לא יודעים לחבות. הם יודעים להדליק, אבל הם לא יודעים לחבות. ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר, התקדמות, עוד לא היה בדם. העתירו אל השם. טוב, יש כזה השם שאפשר להתפלל אליו. ויסר הצפרדעים ממני ומעמי. ואשלחה את העם ויזבחו להשם. טוב, אבל אנחנו חייבים לקדם אותך בכל זאת בידיעה שיש השם. איך נקדם אותך? ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי. למתי? העתיר לך. תן זמן שאתה רוצה תפילה, תן זמן שאתה רוצה ביצוע. ואז תגלה שהשם הזה הוא לא רק אלוהי המקום, הוא גם אלוהי הזמן. בוא, למתי העתיר לך ולעבדיך ולעמך להחריט הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאור תשארנה? כלומר, העובדה קיימת. רק תן זמן, תקבל מוכן כמו שהזמנת. ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. זאת התקדמות. בדם היה השם, עכשיו יש כבר השם אלוקינו. ולמדים אותו אין כאלוקינו, לאט לאט, זה ניגום. ואז מגיעה המכה השלישית, במכה השלישית אף פעם אין התראה, ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון את שאת מתך דרך את עפר הארץ והיה לחינים בכל ארץ מצרים, ויעשו חן, ויעשה אהרון את ידו במטהו. נו, אז מה יהיה במכה השלישית כמובן, מה ינסו עוד פעם? פעם אחרונה, חרטומים. ויעשו חן החרטומים בלעתיהם להוציא את הכינים, ולא יכולו. גם לפני כן הם לא בדיוק יכלו, אבל הפעם הם כבר יודעים שהם לא יכולים. טוב, אז באים החרטומים אל פרעה ונותנים הסכמה לקדוש ברוך הוא. ויאמרו החרטומים אל פרעה, את בא אלוהים היא. זהו. זה השלב שבו הרודן זורק את היועצים שלא אומרים לו מה שהוא ביקש. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. אל מי? לא למשה ולאהרון. חרטומים שהוא מינה. כי החרטומים בשלב מסוים כבר חייבים לתת תשובה של מומחה. אבל הם לא מומחים מספיק כדי להבין שמה שפרעה מעניין זה פרעה. איך הוא אמר? העתירו אל השם ויסר ממני ומעמי את הצפרדעים. אם יש השם חרטומים טיפשים שלי, זאת אומרת שאין אותי. זה לא יכול להיות. אבל שיש אצבע אלוקים, קיבל. שלושה ראשונה עסקה רק במי השם. האם השם משגיח? לא כתוב. מה השם יכול לעשות? הוא יכול לשלוט על כל המקומות, והוא יכול לשלוט על הזמן והמקום יחד. למחר אסיר ממך את הצפרדעים במקומות האלה, האלה והאלה, וביאור תשארנה. כלומר, יש כאן שליטה מוחלטת על המקומות, על הזמן, ואתה יכול לראות את זה. הכינים, כבר יש מוכחות אצבע אלוקים. נגמרה שלשאל. כמובן שכל המכות הולכות לפי סדר, זה מתחיל ביאור מתחת לאדמה, ועולה בצפרדעים שעולים מהמים אל האדמה, ומגיע לכינים שזה באפר, ויעלה לערוב, ויעלה לדבר, ולסכין הפורח, וזה לא נכנס, זה ודאי, הדברים האלה פשוטים. עד שיגיע לחושך, האסטרונומיה, נמשיך לברד, להרבה, חושך, ובסוף הנשמה. זה והלך סתם ברור, אבל אני רוצה לגעת בנקודות עצמן. שלושה בית. על מה היא צריכה לענות שלושה בית? לא ידעתי את השם. מה פירוש לא ידעתי את השם? נניח שיש השם, מי אמר שזה מחייב אותי? נניח שיש בורא, אפילו נניח שהוא מקבל את תפילותינו, העתירו אל השם. אבל איך שואל הפילוסוף בתחילת הכוזרי? באמת נדמה לכם שמה שמעניין אותו זה מאיזה צד לאיזה צד אני מדליק נר חנוכה? בזה הוא עסוק. בזה אתם מתקנים, הפרימיטיביות שלכם התעסקתם. אבל הוא? אז בוא נבדוק. במה הוא עסוק ובמה הוא לא עסוק. 4, 5 ו-6 זה אדם. הרוב. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. אגב, שימו לב, מאוד מעניין. כל אחת מהמכות בשלשות, יש לה פתיחה מקבילה על השנייה. דהיינו, הדם, הערוב והברד, בסך, דס ובאחיו, ייפתחו אותו דבר, השנייה כמו השנייה והשנייה, השלישית כמו השלישית והשלישית. אבל גם שם בהתקדמות. תראו איזה סימטריה מדהימה. בואו נסתכל רק רגע. איך הייתה הפתיחה לדם? ויאמר השם אל משה, רואים במקור אחד? עכשיו מבינים למה רציתי דף A3. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח העם. טוב, אז איפה תלך להתרות בו על המכה? לך אל פרעה. זה יופיע רק בדם לך אל פרעה. הולכים אל מלך. זה לא עדיין כבוד. שם, רק התחלנו. לך אל פרעה. הנה יוצא המימה. וניצבת לקראתו על שפת היאור. אגב, מתי לך אל פרעה? בבוקר. נכון? מקור אחד. התגשתי את זה בקו. לך אל פרעה בבוקר. הנה יוצא המימה. וניצבת לקראתו על שפת היאור. אז איפה תפגוש אותו? על שפת היאור. הסברנו כבר למה. נכון? תפגוש אותו על שפת היאור. למה הוא יוצא לשם? כי הוא יוצא המימה. איפה אתה לא תעיז להיכנס אליו? הביתה. אין לך שום זכות. דבר איתו בחוץ. למה אתה נכנס אליו ולמגרש הביתי שלו? מכה מספר 2 כבר תהיה עם פתיחה אחרת. 2, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. נכון? כלומר, הוא לא הבין בחוץ, תראה לו שאתה שולט עליו גם בפנים. מי תהיה המקבילה ל-2? 5, נכון? 5, ויאמר השם אל משה, זה יהיה הדבר, בוא אל פרעה. מי תהיה המקבילה ל-5? הרבה. זו שבה נפתח את הפרשה שלנו. מקור 8 למעלה. יש כאן טעות. השמונה שכתוב פה באמצע הוא עדיין 7. זה עדיין הברד. מקור 8 למעלה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. נכון? כל שלישית תהיה התראה. הפעם כבר לא בחוץ, לא בפנים, הוא כבר לא זכאי להתראות. התראה א' הייתה בחוץ, התראה ב' הייתה בבית. ג', אדוני, איבדת את הזכות להתראה. אבל עכשיו תשימו לב כמה זה מדויק. בוא נשווה אז את 1, 4, 7. תראו מה קורה שם. ב-1, לך אל פרעה בבוקר. הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור. נכון? 4. תראו איזה יופי. השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. ואיפה הוא לא ניצב? אין על שפת היאור. בסדר? נו, ואיך מתחיל 7? ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה. מימה, מימה. פשוט מאוד. תשמע משה, פרעה קם בבוקר. יורד לגרז, מתניע את האוטו. הוא יוצא למים, מחמה. ואז מגיע לעבודה. הוא עובד ביאור, שם הוא משתחווה. אתה אל תפריע לו כשהוא נכנס לאוטו, כשהוא יוצא מהאוטו. לא מכובד. אתה תיגש אליו כשהוא ביאור. סדרה שנייה, מתחילה אותו דבר, אבל עם התקדמות. השכם בבוקר, חביבי, אל תיתן לו עוד חצי שעה שעה. השכם בבוקר, הוא יוצא המימה. כשהוא יוצא מהאוטו אחרי שהוא חנת פוסטו בחנייה. לא כשהוא יוצא מהארמון, כשהוא מגיע לעבודה. סדרה שלישית מתחילה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, פוסטו בכניסה. זה מדויק להפליא. עכשיו תראו מה קורה ב-2, 5, 8. 2. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו מה? כה אמר מי? מי? השם. למה? כי במה אנחנו עוסקים? בשאלה מי? השם. מספיק לו. נכון? בקורס הזה אל תערבב נושאים נוספים, זה יבלבל את התלמידים. תגיד לו כה אמר השם. מי זה הבורא? יופי. המקביל, 5. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר השם, מי? אלוהי העברים. או. כבודו, אי אפשר להישאר כל הסיורים באותו מקום. אגב, תשימו לב, כל אות בתורה. מקור 2 שוב לפסוק. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו. מקור 5 ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו. מבינים את ההבדל בין ואמרת לבי דיברת? כה תאמר לבית יעקב. לשון רכה. יתגד. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם דיבר איתו לשון קשה על שהעיז ואמר למה הריאות על העם הזה. לדבר זה דיבור חתוך. השורש של המילה לדבר זה להדביר. דברים ברורים דבר דבור על אופניו. אין כבר חיבוקים פרו. זה גם לא השם ככה ועכשיו אתה תצייר תיאור. זה השם אלוהי העברים. נו, המקביל. 2, 5, 8. 8 האמיתי, לא זה שפה מזויף. 8 למעלה. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה. 3, נכון? בלי ואמרת, בלי ודיברת. שעד עוד מעט אני אגיד לך מה להגיד לו. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה. אתה בכלל לא צריך להגיד לו. אני אגיד לך, אבל למה? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ולא הייתה אף המקדמה כזאת. למען שיתי אותו תאי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני דינך ובן דינך את אשר התעללתי במצרים ואת אותו תאי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. אני לא צריך להגיד לך, לא דיברת, לא אמרת, לך אליו, פוך עליו את המכה הזאת, תיתן לו התראה. תסביר לו, יש כאן אירוע היסטורי. הוא נועד ללמד את העם הזה ונועד ללמד את העם שלנו. כולם יצטרכו לדעת את זה. אבל הזכרנו פעם. רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, אומר, לא יכול לסבול את המילה הזאת, התעללתי. לא את המילה הזאת. זה תארו של הקדוש ברוך הוא, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. צודק. אומר רבנו בחיי, לא הבנתם את המילה הזאת בעברית. התעללתי, הזכרנו פעם, זה מהשורש עין למד למד. איך אנחנו פותחים? בתפילת המנחה, בתפילות אחרות, פתח אליהו, אנטו, עילת העילות וסיבת עילות. יודעים מה קרה במצרים? בכל דבר בעולם יש עילה, קדומה לו. בכל יצירה, לכל חפץ. יש איזשהו גורם שגרם לחפץ הזה להיות פה. בכל שהאדם מבוגר יותר, הוא יודע שהגורם הראשון קדום יותר מזה שהוא רואה עכשיו. ילד, קטן, יזהה את העילה זו שהוא רואה כאן. יהיה קשה לו להבין שמאחורי הסולחן הזה עומד נגר, ומאחורי זה עומד עץ, והעץ נמצא ביער, ושם יש אדמה, ויש גשם, ויש שורש, הוא לא רד. ולי מה קרה במצרים? במצרים עמד אדם אחד שאמר שהוא עילה חיים. ובא משה רבינו לגלות את אשר התעללתי במצרים. במצרים התגלה מי היא העילה ומי הוא העלול. אבל אתם שמים לב למהלך של השכם בבוקר, השכם בבוקר, השכם בבוקר, בוא, 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 כשכל פעם זה מתקדם. עכשיו לפי כל כך דייקנות הזאת בתורה, בוא נראה את הסדרה השנייה שלא ידעתי את השם. שגם אני יודעתי שתי הסדרות הראשונות, כולל הברד כמעט, הן רק הקדמה לפרשה שלנו. מה הסדרה השנייה? לא ידעתי את השם, נכון? נניח שיש בורא, מי אמר שהוא משגיח? בקשה, מכת הערוב. היום אומר השם אל משה, אני חוזר לארבע השם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. אמרת אליו ואמר השם, שלח עמי ויעבדוני כי אם אינך משלח את עמי, הנה אני מסריח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. מצוין. מה יקרה אז? והפליתי. יש השגחה. אני אחליט מי יקבל מכה ומי לא. והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה. בשביל מה? תראו את הפסוק, זה מדהים. למען תדע, מה? כי אין כהשם? לא. כי אין כהשם אלוקינו? לא. כי אני השם בקרב הארץ. זה מעניין את הקדוש ברוך הוא מה קורה בארץ. אני לא השם סתם. אני השם בקרב הארץ. אתה יכול להסתכל בארץ ולהבין למה פה יש גשם ופה אין גשם. ומזה ללכת חזרה למעלה. בסדרה א' התברר לך שיש כוח שבא מלמעלה למטה. אדוני, אתה יודע מה אני רוצה שתבין בסדרה ב', שהכוח מלמטה למעלה הוא התגובה או התוצאה, הוא קשור לכוח הזה הראשון. רק לפי זה אפשר להבין את ההמשך. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, ויעש השם כן, ויבוא הרוב כבד בית הפרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ לפני הרוב. עכשיו תראו, זה כלי פלאות, לא הבנתי אף פעם את הפסוק הזה. פרעה אל משה ולאהרון ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. מה הוא התכוון? הוא נתן להם עכשיו כרטיסים טיסה לארץ? הוא לא מדבר על הארץ בארץ ישראל, כי עובדה מה משה עונה לו. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקינו, הם נזבח את תועבת מצרים ולא יזכלונו, אנחנו נצא למדבר. זאת אומרת, מה הוא התכוון בארץ פה? אלא מה חשבתם, איפה נזבח? באוויר? מה הוספת? רבותיי, בארץ זה בכלל לא תיאור המקום שבו צריך לזבוח. זה תיאור האלוקים. לכו זבחו לאלוקיכם הזה שהוא נמצא בארץ. הבנתי. ידעתי את השם. השיעור שלכם, חלק א', בסדרת עדש עבר, לכו זבחו לאלוקיכם בארץ. זה פילי פלאות, אחרת אין מובן לפסוק הזה. אתם זוכרים אצל אברהם אבינו? אברהם אבינו כאשר אליעזר מתחיל את השליחות שלו, אז הוא מעביר לו את השליחות, ובהתחלה הוא קורא לעצמו השם אלוקי השמיים. אחר כך השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אומר לו אברהם, עד שאני לא באתי הוא היה אלוהי השמיים. אני גיליתי שהוא גם אלוהי הארץ. ומה יהיה במכה הבאה? ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים. אם השם הוא משגיח, אז הוא לא סתם השם, הוא אלוהי העבריים. כי אם אין אתה לשלח ואותך מחזיק בם, הנה יד השם הויה במקנך. אגב, פילי פלאות, זאת המכה החמישית. נכון? הויה זו מילה יחידאית בכל התנ"ך. הויה זה שם הוויה. שם השם מתגלה גם עכשיו. רק תבין אותו. הוא בא אליך הפוך. הנה יד השם הויה. אין למילה הזאת אח. ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. ואז פרעה יוצא החוצה ורואה וירא כי לא מת לבני ישראל דבר. אוקיי, האפליה. כלומר, הפער בין זה לזה ברור? ברור. מכה שישית, שלישית בסדרה השנייה, שכין. השכין בלי התראות, נכון? לפי הסדר. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק השם את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם אל משה. עוד פעם, במכה השלישית, אין התראות. החרטומים הפעם לא באים להגיד למשה אצבע אלוקים. מה החרטומים? פשוט לא יכולים לעמוד. הם לא אומרים כלום. הרי פרעה רוצה לקרוא לחרטומים. מי דיבר עליהם בכלל? הרי לא כתוב ויקרא פרעה לחרטומים. זה אף לבפלת. הוא לא קרא להם. מאיפה הם באו? הוא קרא להם, הם לא יכלו לבוא, הם היו עם שכין, הם היו במחלקה, סגור, הם לא יכלו לצאת. בטח שהוא קרא להם. אמרו לו, הם לא יכולים לזוז. כלומר, ההשגחה היא כזאת שגם החרטומים נפגעים. אז השאירו אותך. למה אתה חושב שהשאירו אותך? עדיין מפני שאתה כל יכול? או שאתה כבר מבין שיש השם? שהוא משגיח. פה מתחיל באחיו. והשיא של באחיו זה בפרשת בו. אבל אני חייב בדקה אחת רק מעט מעט ממכת הברד, לא נראה את כולה. ממש טיפה, מכת הברד היא המהפכה של כל הסיפור. וצריך לעסוק בפעם בנפרד שיעור בפני עצמו. נדמה לי שפעם עסקנו שיעור שלם בברד. אני רוצה רק במילה אחת. הברד הוא המכה השביעית, ובמכה השביעית בפעם הראשונה, אני מדלג על כל סיפור הברד, על כל סיפור המכה, זו מכה שבה אש ומים מעורבים ביחד. זו מכה שבה יש שליטה על כל היסודות הסותרים אחד את השני. עד עכשיו זה עוד לא עסקו בזה. במכה הזאת, הראשונה הזאת של באחיו, מגיע פרעה במקור 7, מה שכתוב 8. בקו המודגש, שוב כמובן, רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל, שורה לפני כן, לא היה ברד, וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חסר פה מילה בצילום, חטאתי הפעם. חטאתי הפעם. חטאתי. כלומר, יש דבר כזה שאתה חוטא. חטאתי. לא רק עשה משגיח, חטאת. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. העתירו אל השם, ורב מהיות קולות אלוהים, וברד, ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. מה הוא מבקש מהם? רק את הקטע הזה אני רוצה, כל השאר לא ניגע בברד, הוא בפני עצמו. רק החלק הזה, כי הוא הקדמה להמשך. העתירו למי? אל? העתירו אל? השם. הדגשתי את זה בקווים. העתירו אל השם. זה רב מהיות קולות? קולות? אלוהים. הוא כנראה את שני הקורסים הראשונים עבר מצוין. כלומר, הוא יודע שיש השם. הוא יודע שיש אלוקים. אגב, זה בכלל נפלא. הוא יודע שמידת הרחמים זה שם י' כ' ו' כ', לכן תתפללו אל השם. אולי לימדו אותו, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, יכול להיות למדו איתו פרשת תולדות באחת המכות. ויעתר לו השם, להעתיר זה להשם, מצוין. ורב מהיות קולות, מה? אלוקים. הוא מבין, הקולות זה דין. זה הכוח. תתפללו להשם שלא יהיה כבר קולות אלוהים וברד. לכאורה זה יפה. ויאמר אליו משה, אני מתנצל על המילה הלא מצולמת בסוף השורות האלה. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם. הקולות יחדלון. הברד לא יהיה עוד, למען תדע כי להשם הארץ. רגע, את זה הוא כבר יודע. הרי זה היה בחלק השני, לא? זאת הייתה הסדרה השנייה. עכשיו תשמעו טוב. ואתה ועבדיך ידעתי, כי תרם תיראון, זו המילה שם, כי תרם תיראון מפני מי? מי? השם אלוקים. איזו דייקנות. אומר פה החזקוני, אומר לו משה, למה אתה לא נותן לו צ'אנס? אולי כן? אולי אחרי שש המכות הוא כבר יודע מי השם, והוא ירא מהשם אלוקים? אומר החזקוני, מדהים. זאת הפעם הראשונה והיחידה שמופיע השם אלוקים. יחד. החומש. הופיע אצל אברהם השם אלוקים במה אדע כי יירשנה. אבל שם זה הופיע א' ד' נ' י'. אדון. ויאמר אליו אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה. זה כל הפסוק. הפעם זה מופיע י' ק' ו' ק'. אומר החזקוני מדהים. פרעה אומר תשמעו תתפללו להשם. ורב מיות קולות אלוהים. אומר לו משה רבינו, איש, עכשיו אני מבין מה צריך לעבוד עליך בשלב הבא. אתה יודע שהשם הוא האלוקים? אה? בוא אני אסביר לך את הרעיון. אתה אומר, תשמעו, תתפללו למידת הרחמים, שיגיד כבר לאל הזה של הכעס, שירגע כבר. אי אפשר לתת לכוח הרע, אם אפשר שהכוח נשארת שם, עובד אלילים שכמוך. העתירו אל השם, ורב מהיות קולות אלוהים. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תיראון מפני השם אלוהים. זאת ההקדמה לחלק השלישי שקוראים לו באחיו. אנחנו נסביר לך עוד מעט קט פרעו מה תפקידו של עם ישראל בעולם. אתה יודע מה שם הקוד של התפקיד שלנו? שמע ישראל, השם אלוקינו. רק זה השם אחד. שנסביר לך, השם איש מלחמה, איך מה? השם איש מלחמה? השם זה מידת הרחמים, הוא איש מלחמה. כשתלמד להפסיק לחלק את העולם ולהבין שיש רק דבר אחד ואין עוד מלבדו, תתחיל להבין את התפקיד של עם ישראל. אולי עוד מעט תבין למה כל כך חשוב לנו לצאת מפה גם עם צון, גם עם בקר. אנחנו לא הולכים להקים פקולטה לפילוסופיה ללימוד שם השם. אנחנו נגלה איך כל המציאות קשורה לשם השם. כי אם נשאיר חלק מהמציאות לא קשור לשם השם, לפרעונים של העולם תישאר שליטה. בעולם שעם ישראל מאמין בו, אין עוד מלבדו. השם הוא האלוקים. לא הבנת את זה, ולכן אתה לא באמת תקבל את הכל. אתה תחזור בך. לבך יהיה חזק. איך? לא ניכנס עכשיו. החיטה והקוסמת נוקו. לא ניכנס. הרעיון האדיר הזה של השם הוא האלוקים חייב להיות מתורגם, כי הוא קשה גם לנו. פרשת בו. זהו תרגום הרעיון. עכשיו מגיעים שלוש המכות האחרונות של פרשת בו, ואתם יודעים במה הן עוסקות? הן עוסקות בדבר חדש. אני אומר משפט חריף. פרעה כבר דתי, אבל הוא עוד לא מבין בשביל מה צריך יהודים. הוא כל כך דתי, שאולי הוא עכשיו עוד יותר שונא יהודים. למה? הנה בוא תראו. מקור 8, אז זה האמיתי כבר. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, כבר הסברנו, התעללתי, וידעתם כי אני השם. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, עד מתי מענת לענות מפני, שלח עמי ויעבדוני. כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנני מביא לך הרבה בגבוליך, וחיצה את עין הארץ, ומלאו בתיך ובתי כל אבותיך ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך, ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה עד היום הזה, ויפן וייצא מעם פרעה. עליית מדרגה. כבר באתי להודיע לך, אחורה פנה, תחליט לבד מה שאתה רוצה. הלכתי. מחר מתחיל הרבה. תתחיל להפעיל את שעון החול. תיזהר אגב עם שעון החול, כי גם שם יהיה הרבה. אז תתחיל להפעיל איזה שעון שאתה רוצה. מחר הרבה, בכל גבוליך. איך הרבה? הרי הברד חיסל כבר את הכל. הברד חיסל כמעט את הכל, הוא השאיר קצת חיטה וקוסמת. אתם יודעים למה הוא השאיר חיטה וקוסמת? כדי שלפרות יישאר בחירה חופשית, והוא יוכל להגיד, נו, אם חיטה והקוסמת נשארו, אז אולי זו מכת טבע קשה להיות. הוא הסתובב עם צוות יועציו, ואמר שרק הצעורה אביב והפשטה גבעול ונתן הרצאה בזואולוגיה ובחקלאות ביחד, והסביר בדיוק באופן מומחי איך אפשר להסביר את הברד כמומחה. ברדולוג. עכשיו, בערבה זה גמר. זה ייגמר לך, לא יישאר כלום בארץ. בסדר. אבל פה באה המהפכה. הנה הפסוק הבא. ויאמרו עבדי פרעו אליו, רבותיי, זאת פעם ראשונה בעולם, פרעו מדבר, מי זה עבדי פרעו בכלל? מתחילה התקוממות. ויאמרו עבדי פרעו אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, די כבר! הטרם תדע כי עבדה מצרים, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעו, ויושב את משה ואת אהרון, זה מנהג מלכים, שולחים את השליח, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוהיכם. הופה, זה כבר נאמר, אבל זה אף פעם לא נאמר לפני המכה. כלומר, אתה הבנת, עכשיו אתה רוצה להבין מה זה עם ישראל. אז הסברנו לך שהוא מגלה את השם הוא האלוקים, נכון? עכשיו אתה רוצה להבין מה זה עם ישראל, אתה אומר, תראו לי בבקשה, מה זה עם ישראל? מי ומי ההולכים? אני רוצה תעודות זהות. מי ומי ההולכים? תעצרו את הרבה, אני מבקש לעצור את העסק, להודיע על דחייה. אני פותח, אני נותן עכשיו, אני רציני. אני מאפשר לכם לצאת, אבל אני רוצה לדעת מי ומי ההולכים. ויאמר משה, בוא נסביר לך מי זה עם ישראל. עם ישראל זה נערינו, זקנינו, בנינו, בנותינו, תחזיק חזק, תומנו ובקרינו. הפרות שלנו זה יהודיים. זה לא סתם פרות. זה חלב ישראל אצלנו. ממש. תומנו ובקרינו. רבותיי, פרובוקציה. אני לא מבין, אגב אני רוצה שתבינו, מרגע זה ואילך, כאן הייתה יכולה להתחיל יציאת מצרים, אני רוצה שנבין על מה אנחנו מדברים. אפשר היה לחסוך את מכת החושך, דרך אגב בחושך בשלושת הימים, אתם יודעים כמה יהודים מתו? היה אפשר לחסוך את זה. על מה אתה עכשיו מתווכח? על צאן ובקר? ומה הפרובוקציה הזאת? תראו איך זה כתוב. ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג השם לנו. מה התחלת פה עכשיו בהפגנה? שאלתי מי ומי הולכים, תביא רשימות. נדבקח אחר כך. נלך, נלך, לפי קצב. ויאמר עליהם, ואני רוצה להגיד לכם, הוא מאוד הגיוני. יהי כן, השם עמכם. הם בתחנו לא יברכך, השם. השם עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת אפיכם. זה לא כדאי לכם, ראו כי רעה נגד פניכם. סתם תסתמכו. לא כן, וכונה הגברים. ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. וואה, מאיפה אתה יודע מה אנחנו מבקשים? בטח שאני יודע. אני אמרתי כבר 6 מכות אצלכם, 7. אני מבין שיש השם. די, קלטתי. אני מבין שהשם משגיע, אני יכול להביא עוד שיעורים, אתם רוצים. מבין. זאת אומרת שצריכים להתפלל אליו. על מה, אתם הולכים להקים שם גן? יתפרחו כל הילדים. תכו הגברים, הרי אמרתם אתם הולכים לשלושה ימים. תכו הגברים. אני ארגן פה בייביסיטים. מי העובדים? מי אלה שמקריבים את הקורבנות במשכן שלכם? אני רוצה להבין. מי הולכים להקריב? שהם ילכו. אתם מבינים מה הפרעה לא תופס? הוא לא תופס שעם ישראל פירושו כל ההוויה כולה. זה שהוא הולך לעבוד במשכן, זה לא מפני שהוא יותר עובד את השם ממני אשתו, ממני הזקן, ממני הטף, ממני זה שלא הולך. הוא פשוט שליח ציבור שלו. אבל אם אין לו ציבור, הוא כלום. כאן הוויכוח עוד לא הגיע עד ציאו. תראו מה קורה אחר כך. הם יוצאים כי הוא גרש אותם. ויגרש אותם מעת פני פרעה. עכשיו תראו, זה דבר מדהים. הרבה מכה לא משאיר כלום. וימהר פרעה, הפסוק הבא, זה פילי פלאות. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר, חטאתי, הוא כבר אמר, נכון? תראו מה אומר. חטאתי להשם אלוהיכם, ולכם! הופה, הבנת את זה. הנה הסימון נפל. אתה מבין שעם ישראל זה לא אני ואהרון, אלא נצח ישראל שאתה פוגע בו? אתה מבין שאתה לוחם בנצח ישראל ולא בתינוקות ולא בזקנים? אתה מבין שכשאתה דן עם האויב המפוצץ הזה, אתה דן עם האויב שמנסה לפגוע בנצח ישראל? את זה אתה תופס? עכשיו אתה תתפוס, חטאתי להשם אלוהיכם ולכן. עכשיו הגעת למקרה. התחלת במי ומי ההולכים. עכשיו אתה מבין שיש בעולם אלוה ויש בעולם עם ישראל. ואין אלוה בלי עם ישראל. עכשיו אתה מבין מה זה וגם את ישראל לא השלח. אתה תופס מה זה שלח את עמי. אתה יודע למה אנחנו עמו? כי אנחנו עם השם. כמו שהשם אחד ושמו אחד, כך עמך ישראל גוי אחד. תרשום לפניך. יש דבר כזה נצח ישראל. וכל עוד לא תבין את נצח ישראל, לא תהיה יציאת מצרים. ובמה נצח ישראל יבוא לידי ביטוי? בחיות שלנו, בבהמות שלנו, בממלכה שנקים, במדינה שניצור, בחומר, בכלכלה, בחקלאות. זה נשמע לך שוביניסטי בהתחלה. אבל תחשוב לעומק, זה בדיוק הפוך. בעולם הדתי שאתה הגעת אליו עכשיו בפרשת בו, עולם דתי כזה, קתולי כזה, בעולם הדתי שלך, יש השם, הוא היה בשמיים, הוא גם הגיע לארץ, אבל הוא לא חולש על כל החומר. על הבהמות, על הצאן. זה יובן הרבה יותר במכה הבאה בחושך. שם זה יגיע כמעט לשיא, השיא יהיה בבחורות, אבל כמעט לשיא, ממש כבר לנקודה בסוף כמעט. מקור 9. חושך. שוב, כמו כל מכה שלישית בסדרות, אין התראה. נכון? אז יש חושך, לא קמו איש מתחתיו, ויקרא פרעה, אני דילגתי שם שלושה פסוקים במקור 9, ויקרא פרעה אל משה. אגב, הוא לא קורא הפעם לאהרון, זאת השיחה עם משה עצמו. עכשיו זה מפגש הפסגה בתי. זה לא למשה ולאהרון העתירו. ויקרא פרעה אל משה. ויאמר לכו עבדו את השם, שימו לב, זה פילי פלאות, רק צונכם ובקרכם יוצג. גם תפיכם ילך עמכם. חזרתי, ביקחו את התף. הבנתי. כל יהודי שייך לעניין. אין יהודי בעולם שלו. כל אדם שקשור לעם ישראל שייך למהלך. קלטתי, חוזר בנגמר, די. רק צונכם ובקרכם יוצג. מוריי ורבותיי, אילו היה משה רבינו אומר אני מסכים, היינו חוסכים את כל הרוגי בכורות מצרים. לא שווה את זה? מי ששוכח את זה, לא עבר את יציאת מצרים. עכשיו בוא נשמע טוב. רק צונכם ובקרכם יוצג, גם תפיכם ילך עמכם. אגב, פרעה כבר זוכר איך עם ישראל השאיר את הצון והבקר במצרים פעם. אתם זוכרים שהם הלכו להלוויה של יעקב? רק טפם וצונם עזבו בארץ גושן. לכן הוא התחיל בהתחלה, תשאירו את הטף ואת הצון, הוא זכר תמונה כזאת. עכשיו לא הולך עם התמונה של הטף, אוקיי, רק צונכם. עכשיו תשמעו את הפרובוקציה. ויאמר משה, אני באמת אומר, ועדת חקירה היום הייתה עוצרת פה, ומפטרת אותו מיד. ויאמר משה, מה אתה אומר? צונכם ובקרכם יוצג. בוא, תקשיב עכשיו טוב. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, על חשבון הבית, מה שנקרא. ועשינו להשם אלוקינו, וגם מקנינו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. אתם יודעים מה ההבדל בין הפרסה לכל הבהמה? הפרסה זה החלק הדומם של החיים. אדוני, גם הפרסות ילכו איתנו. פרסה אחת שתישאר במצרים לא הייתה יציאת מצרים. בוא נסביר לך כבר סוף סוף מה זאת יציאת מצרים. פרעה אצלנו, כשאנחנו נעשה את השבת זכר ליציאת מצרים, אז לא נלך לאכול לפני שהבהמות שלנו יאכלו. ודאי לא נלך לאכול לפני שינוח עבדך ועמתך. זאת אומרת, העבדים הכנעניים שלנו. אגב, מה שאנחנו אצלך. אתה מבין שבעולם שבו אנחנו נחיה, ויהיה בו שבת זכר ליציאת מצרים, יוכלו כבר סוף סוף הפרסות של הבהמות לצאת לחופש? אם נשאיר תחתיך פרסה אחת, אנחנו מנציחים את העולם הדתי העקום שהגעת אליו. יש אלוהים, הוא בשמיים, הוא מאוד אוהב שמתפללים אליו ביום ראשון, ותעשו מה שאתם רוצים בשאר הימים. לא תישאר פה פרסה. אין שום פרט שלא קשור לעבודת השם. אנחנו הולכים עכשיו לעבוד את השם, פירושו אנחנו הולכים להגיד שהעולם השתחרר מההפרעה שלך. כל העולם. זוכים את שמירת השבת? רק שנייה אחת נקפוץ בככה מהירות למקור 12. שמור את יום השבת לקדשו כאשר צבחה השם אלוהיך, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי לא השם אלוקיך. שבת לא תעשה כל מלאכה, מי? אתה. ובינך וביתך. אתה זה כולם, זה האיש והאישה. זה רק מופיע בלשון של זכר, זה אתה, כמו לא תרצח. אתה, ובינך וביתך. בבנינו, ובבנותינו. ועבדך ועמתך. מי? כל העבדים הכנעניים שלנו. כל גוי שנמצא אצלנו. ושורך וחמורך וכל בהמתך. וגרך אשר בשעריך. אין לי יחסי עבודה איתו. ואין לי שום מחויבות אליו. הוא רק גרי אשר בשעריי. גר תושב, לא יהודי. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. יש שני כמוך. יש ואהבת לרעך כמוך, ויש למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. ואז כשהוא ינוח, מה יקרה לך? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם. השם איזה? הוא האלוקים. ויוציאך השם אלוקיך משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אנחנו מוכרחים לצאת איתו. דרך אגב, שאלת התם בהגדה היא השאלה הכי יפה ופשוטה, מה זאת? נכון? אבל יש לה עוד מעניין אחד. היא השאלה היחידה מארבעת הבנים שבכלל לא מדברת על פסח. אנחנו שואלים מה זאת ולא שמים לב להקשר, אז אנחנו חושבים מה זאת פסח או מה זאת ליל הסדר, זה לא הפירוש. מה זאת בכלל לא נאמר על פסח. הבן החכם שואל מה העדות, החוקים, המשפטים. הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם על הקורבן. השאינו יודע לשאול, הוא רואה את אכילת המצות, אז והגדת לבינך. התם פתאום שואל מה זאת על מה? מקור 11. והערקי, ואחי אל השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, והעברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערבתו, וכל בחור אדם בבניך תפדה. והיה כי שלחה בנך לאמור מה זאת? מה זאת מה? מה אתה מתעסק כל הזמן עם פדיון בהמות? כן, הבהמות צריכות להיפדות. למה? כי יצאנו ממצרים. אילו היינו משאירים שם את הבהמות, הבהמות לא היו נפדות. אנחנו יוצאים ממצרים פרעו, דרך אגב, התחנה הבאה שלנו תהיה הר סיני. התחנה אחר כך, אתה יכול להצטרף. אם אתה תתנהג יפה עכשיו, אתה תחזור בך. תהיה ארץ ישראל, התחנה הבאה, תלמד בישעיהו. תהיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבת. אז גם הבהמות ינוחו. אז גם החיות ינוחו. אתה מפריע לזה. כי השיטה שלך, שמנצח מי שחזק, לימדה גם את החיות שטורף מי שחזק. אנחנו נפסיק את השיטה. אנחנו נעבור תחנה תחנה. שאלנו שאלה קשה. שווה מכת בכורות? אני שאל את זה בצורה הכי חריפה. שווה מכת בכורות פרצה אחת? כן! כי מה זאת מכת בכורות? מכת בכורות אומרת, בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. הרי היה צריך פרעה להתפוצץ. בני בכורי ישראל, הרי הוא גנב את זה אבא שלכם. איפה הוא נהיה בכור? אבא שלכם הרי גנב, אתם גנבים עתיקים. ובכן פרעה, בני בכורי ישראל, בכורה היא ערך מוסרי. בכורה היא לא פונקציה של רודנות, כי אתה קצת יותר גדול וחזק ממני. הבני בכורי ישראל הולך להרוג את בנך בכוריך. 10 מכות אתה יכולת להפסיק. עבדי פרעה כבר אמרו לך תגמור, אבל אתה לא מסוגל. פרעה כל כך כועס, וממש שניות אחרונות, הוא אומר למשה, תלכו מפה, לך מעליי על תוסף רעות פניך, זוכרים בפסוקים האלה התחלנו, נכון? אומר משה, אוקיי, מיד אני הולך, אני רק רוצה להודיע על מכת הבכורות, אומר לו הקדוש ברוך הוא באוזניים, ככה מאחורה, כסף, כסף! אתם יודעים למה כסף? זה נשמע לא יפה, הרי באנו להיות רוחניים. באנו להיות רוחניים, זה הגלותיות במיטבה. באנו כדי לצאת ממצרים ולהקים מדינה. ולכן אנחנו גם נשאל ממכם כלי כסף וכלי זהב, כי אנחנו הולכים לעבוד את השם. עם מה? עם חקלאות, עם כלכלה, עם מדינה, עם כסף, עם זהב, עם צון, בקר, פרסות, שעל הכל יהיה שם השם. זה קשה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. פרעה עומד פה. משה הולך להגיד לו על הבכורות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו תזכור כשתצא מפה, אל תשכח להסביר לעם מה שהרשע הזה עכשיו הבין. אתם יודעים למה כתוב וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה? זה יישמע מוזר. כי כשעם ישראל מבין את תפקידו, המצרים הופכים להיות רעב. אין שום בעיה. אז פתאום העם מוצא חן בעיני מצרים, ואז גם האיש משה גדול בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. בטח שלא בעיני פרעה. כי את פרעה מעניין דבר אחד, פרעה. אבל כל השאר, רואים פה סיפור אחר. נו, אז יוצא משה, נגמרת מכת הבכורות, פרעה צועק באמצע הלילה, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו, גם צונכם, גם בקרכם, גם שונות, תקחו הכל. אבל בסוף, וברכתם גם אותי. הבנתי, נכון? אתם הרבה, ואני החוסי. תפסתי גם את ישראל, לא אשלח. כלומר, אתם הצינור שדרכו הברכה של הקודש ברוך הוא עוברת. יש לי בקשה, אם אתם הולכים לברך כל פרסה, אתם מוכנים גם אותי לברך. וברכתם גם אותי. רק אז אפשר לצאת ממצרים. מי שחשב שיציאת מצרים היא לגלות לפרעה ולנו שיש השם, הבין רק את החלק הראשון. יציאת מצרים היא לגלות לנו איזה כוח נצחי יש לנו. הרי זה מה שיהיה לנו כל כך קשה להבין בשבוע הבא כשנגיע לפרשת בשלח, והים יהיה גואש מקדימה והמצרים רודפים מאחורה והמדבר סוגר ולא נדע מה לעשות. ואז יחכה משה בשקט עד שנזכר שנצח ישראל לא ישקר. לכן אפשר ללכת לים, וכשהמלחמה היא מול נצח ישראל גם הים ייבקע. אלה 10 המכות. זה מהלך אחד. זה מהלך שכדאי לזכור אותו בימים שבהם יש לפעמים מחשבות לשנייה. כאילו אפשר לשכוח מה פירוש המלחמה בנצח ישראל. המלחמה בנצח ישראל, זו שבאה לידי ביטוי במילים הכי קשות וגדולות, בתוכניות הכי נוראיות, ובפפלציות הנוראיות ביותר שרק אתמול ראינו. המלחמה הזו, צריך לזכור את זה, היא מלחמה בצינור שדרכו יוכל השם למלוך בעולם. רק כשישראל אחד יתגלה, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. ערב טוב.